ברוכים הבאים לפרק נוסף של יו וים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אנחנו עם פרק של הפסקת ים, בגרסת המלחמה, כמובן. זה לא אומר שהוא כולל המון שינויים, אבל אנחנו הולכים להתייחס לנושאים קולינריים שעלו במהלך התקופה האחרונה, במהלך המלחמה בעצם. וחשוב לי להגיד כזה רגע בנימה אישית לפני שאני מספרת לכם מי פה איתי באולפן. גיסי נמצא בתוך עזה, ברגעים אלו ממש. עדיין יש וי אחד, ואחותי גם היא מאזינה אדוקה. אז קודם כל אחותי, אני אוהבת אותך. ובעזרת השם הוא יצא ממש בקרוב. והוא יהיה כבר שני ויים, הוא יקרא את ההודעה שלי, ויבין שאני כזה מחכה גם לשלומו. וגם אחי נמצא היום בצבא, וכמובן בעלי, אהובי, שנמצא גם במילואים מהיום הראשון. היה לי חשוב ככה לתת להם מילה אישית. אז קודם כל בואו נראה ככה את דוד קישקה. שבעצם אתה יושב ראש העמותה הישראלית לתרבות קולינרית. אתה פה איתנו, ואיזה כיף.
אהלן, נכון.
ברוכים הבאים.
תודה, תודה.
היית פה גם, בעצם אף אחד מכם לא חדש, עכשיו שאני חושבת על זה. אתה גם היית בפרק של מנות קרב.
הייתי לא באולפן.
לא באולפן, אבל מה זה משנה?
בזום, ממש בתחילת המלחמה לדעתי.
נכון. אז אתה, אז חברים, יש פה ותיקים, אנחנו פה לא...
לא, אבל יניב ממש ידע איפה המים, והרגיש בנוח כבר פה.
אז יש לנו פה את השף יניב גורריה, שהוא כבר חווה פה את הפודקאסט, גם כמאזין, הוא נראה לי שאנחנו בסדר בשבילו.
מושבע.
אז הם פה איתי באולפן, ואנחנו ננסה לתת כמה רגעים של אקטואליה קולינרית, דיונים קצת שאולי יסעירו גם את המאזינים, יסעירו קצת אותנו, קצת הרבה לפעמים. ואנחנו נדון בהכל, בכל מה שחשוב לדון בו. וזהו, עשינו הקדמה ממש, ממש, ממש ארוכה. אז אני מתחילה. סבבה? יאללה.
נצא לדרך.
טוב, תראו, באמת, אנחנו חווים המון דברים במהלך התקופה האחרונה, ואחד מהם זה גלי אנטישמיות בלתי סבירים, שקשה להבין, קשה לקבל בכלל. יהודים בכל העולם חווים את זה, לא משהו שאפשר ממש לשים עליו אצבע ולהגיד שם או פה זה קורה. ובעלי מסעדות יהודים מתמודדים, זה בעיקר, בוא נגיד שאנחנו מדברים על התחום שלנו, בוא נגיד ככה. ושם אני מניחה שאין איזושהי בירוקרטיה שהיא ממש יכולה להציל אותם, לתמוך בהם, לתת להם איזושהי כתף או פיצוי כלשהו. הלוואי שכן, אני מאוד מקווה שיש כן מקומות שזה קורה. אבל השאלה אם במדינה שלנו, מדינת ישראל, לנפגעי טרור, או אלו שנפגעו ברכוש, או בתפוקת העבודה בגלל המצב, יש איזשהו פיצוי שניתן? אתם יודעים על משהו כזה שקורה היום?
עסקים שנפגעים, את מתכוונת?
עסקים שנפגעים וחווים איזושהי מצוקה, והמדינה אולי עוזרת להם באיזושהי צורה. כי אני אישית לא שמעתי על איזה משהו ממשי שקורה.
תראי, אני מסתכל רגע על הקורונה, ואני מנסה ללמוד קצת מזה. אחד הדברים שאנחנו יודעים לגבי עסקים בכלל, בטח באוכל, הרבה פעמים עסקים, הפגיעה שלהם היא לא תמיד רק בגלל רווח והפסד, אלא לפעמים בגלל גם תזרים מזומנים. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו אם מסתכלים על האקסל, אם הכל מסתדר, אבל כסף נכנס, כסף יוצא, זה עניין מאוד מאוד חשוב, תזרים מזומנים. לא ניכנס למינהל עסקים שנה א', אבל אם מסתכלים לפי הקורונה, בסופו של דבר, המדינה שלנו מצליחה להגיע למנגנוני פיצוי כאלה ואחרים שהיו אפילו סבירים. זאת אומרת, רוב העסקים בסוף קיבלו את הכסף וקיבלו את הפיצוי. השאלה היא שאלת הזמן. כן. מתי? זאת אומרת, זה שהוא יקבל את הפיצוי האגון עוד חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, השאלה איך מגשרים על הפער עד הזמן הזה, כי התזרים נפגע עכשיו. והמהירות תגובה שלנו היא מאוד איטית, אנחנו רואים את זה בכל דבר, אבל בטח ובטח בפיצוי לעסקים, אנחנו מבינים שאם זה לא יקרה מהר, אז יש עסקים שגם כשהפיצוי יגיע, זה כבר יהיה מאוחר מדי. ושם לדעתי הבעיה העיקרית נמצאת.
כן.
יש פה שתי סוגיות. א', דיברת על מסעדות ישראליות, אולי יהודיות בחול, בגלל האנטישמיות. זאת אומרת, זה משהו אחד. כי כן. אלה שתי סוגיות.
נכון.
בסוגיה הזאת, האמת הלוואי, זה רעיון לא רע להציע למדינות לעשות פיצוי תמורת פשעי שנאה אנטישמיים, למה לא? קשה לי לענות על זה, אני לא מכיר מנגנונים, אני מניח שכל אחד ששברו לו את הזכוכית או ריססו מגן דוד או שרפו את המקום, יש לו בטח ביטוח וזה משהו מאוד מקומי. כאן, בהתייחס לשאלה השנייה שלך, בישראל, אנחנו חווים משהו עכשיו שלא היה. לא היה פה מעולם מצב כזה של 150, 170 אלף פליטים ישראלים בתוך מדינתם, גם מהצפון, גם מהדרום, שבפנים כמובן יש המון עסקי אוכל והסעדה ואירוח, וכמובן מילואימניקים, חטופים, זאת אומרת, אנשים שבדרך כלל, בין אם הם עובדים בתעשיית המזון, ובין אם הם אלו שעוזרים לה להתקיים, כי הם יוצאים לבלות, הם גם אינם.
ומצב רוח.
והכי, מצב הרוח הלאומי, ואני אגיד עוד דבר, המצב הכלכלי, גם לפני המלחמה, דיברו פה על המצב הכלכלי, ויצאו מכמה חודשים, בשן ועין, מיולי, אוגוסט, ספטמבר, חגים, שגם לא היו איי-איי-איי.
אנחנו ראינו את זה על מסעדות, אתה יודע, שנדאמנו שהן נסגרות, טימנה לדוגמה.
ממש, טימנה, מסע, שיינס, לא חסר דוגמאות, זאת אומרת, שאני חושב שגם התחום מגיע בלי כיסים מנופחים למצב הנוכחי, ומתווספים לזה באמת אוזלת יד של הממשלה, שהיא לא קיימת. סמוטריץ', שר אוצר, לא שחרר את הכספים, ברקת, שר הכלכלה, שאני גם לא רואה אותו עושה הרבה מאמצים, ועוד ועוד לא נעבור על כל אחד ואחד מהם, אבל יש פה אוזלת יד כרגע גם בעניין הזה, שהכל באמתלה של תירוצים בסופו של דבר, שהם לא מצליחים בעצם לפתח את המנגנון. אם יניב דיבר על הקורונה, היה מנגנון די יעיל, יש לומר, בסופו של דבר. בקורונה אפילו זה לא הצליחו, דרך אגב. גם
כן, זה לכל, לא היה כנראה ברמה מספק.
לכל אחד מהקורונה יש אותה קוד הזה שהוא מכניס ונכנס איזשהו כסף. גם זה. למה לא מפעילים את זה ביום ה-41 של המלחמה?
בדיוק, אבל גם בקורונה זה קרה באיחור. זאת אומרת, המהירות תגובה פה היא קריטית, בדיוק כמו בכל דבר אחר בחיים. ואני חושב, אני כל כך מסכים מה שדוד אמר, ולכן מה שיש לי להגיד למי שיש לו עסק עכשיו בתחום האוכל, מי שישב ויחכה למדינה, יכול להתייבש עד שזה יקרה. זה יקרה, אבל אם לא ילמד לעשות האדפטציות ואת ההסתגלות ואת ההתאמות ואת התחשיבים עכשיו, אפשר להאשים את המדינה, וזה גם האשמה נכונה, אבל ברמת אם אתה רוצה לדאוג לבריאות שלך ושל העסק, אתה חייב לקחת האחריות האישית שלך עכשיו, אחרת זה לא יקרה.
אני אספר לכם שזו שאלה שעניינה אותי, גם אמרתי, אני אבדוק באמת, אתה יודע, דיברתי עם השף רז רב, לבדוק איתו, אם דיברו איתו, אם הוא דיבר, אם הוא פנה, אם יש לו פתרון כלשהו שניתן לו. מה שהוא ידע להגיד לי, שבאמת הזכרתם את הקורונה, שזו הייתה תקופה שכן, הפיצוי היה ברמת הבסדר גמור. אבל כמו שאתם אומרים, כרגע עוד אין משהו ממשי, וכבר נכנסנו לתקופה הזאת עם קשיים כלכליים, עוד לפני שמשהו בגזרת מלחמה קרה. אז זה לא פשוט, והפיצוי כן יצטרך להגיע יותר מהר מתקופת הקורונה, בגלל המצב שכולנו נמצאים בו. אבל זה מה שהוא ידע להגיד לי, אבל כן, כרגע אין עוד מדווה שהוא נחשף אליו, וגם אנחנו. בוא נקווה שבדיון הבא שיתנהל על כך, כן יהיה איזה משהו ממשי שנוכל להגיד שבכל זאת קרה בגזרה הזאת.
יהיה מדווה, אין לי ספק שיהיה. אבל תעשו את ההתאמות עכשיו,
כן,
אל תחכו.
נכון, אתה צודק. אנחנו גם נדבר על זה בהמשך, יש כל מיני דברים שקורים כרגע. אני אישית גם, אתה יודע, אני בטוחה שהאמת נחשפו לזה המון אנשים, לעצומה ולמכתב שאתה דוד הגשת ל-50 Best, בעצם רשימה שבה מדורגים בכל העולם, באזורים שונים אמנם, מסעדות. 50 מסעדות, יש כאלה שמובילים, ששם אנחנו נחשפנו לתמיכה בטווח שחמאס ביצע בתחילת המלחמה. ומהזווית שלי, אתה יודע, קודם כל מבורך לעשות יוזמה כזאת, לשלוח להם מכתב שאמורים באמת לגנות את הדבר הזה, אבל קולינריה אמורה להיות איזשהו מקום כזה ניטרלי, מקום של חופש, של שחרור, בטח עכשיו בתקופה כזאת שאנחנו כבר לא יודעים איך להתמודד ומה לעשות. ואז בכלל מדברים ומעלים את זה, ואז גם כשמעלים את זה, מדברים על זה בכיוון כל כך לא נכון, במקום לגנות את זה, תומכים בדבר המזעזע הזה, אז זה נורא מכעיס ונורא מעצבן. אותי מעניין להבין אם הם בכלל ענו לך, אם הם מגיבו לעצומה הזאת.
אז קודם כל חשוב לציין שלא כתבתי את זה כאדם פרטי. בקובע אחד נכון. שלי, אני יושב ראש העמותה הישראלית לתרבות קולינרית, ציינת קודם, אז באמת זה הוועד המנהל של העמותה, שהוציא את המכתב הזה, זה קודם כל חשוב לציין, ואני מאוד גאה במעשה. אגב, הרבה אנשים אמרו, מה יש לך לשלוח? הם לא יענו. הם באמת לא ענו. הם לא הגיבו. זה לא כל כך הפתיע אותי. זה לא אומר שאני לא צריך להעיר וללחם על הערכים שאני חושב צריכים להתקיים גם בעולם הקולינריה, ואולי, לא יודע אם בעיקר בעולם הקולינריה, אבל הרבה בעולם הקולינריה זה גשר בין אנשים, קירוב לבבות, משהו מאוד רב תרבותי, באמת, חוצה עמים, דתות, מינים, הכל, ככה אני מסתכל על האוכל, ועוד הרבה מאוד אנשים שאני רואה סביבי בעשייה שלהם, היומיומית, זה בדיוק מה שמבטא אוכל, ובוודאי בעמותה הישראלית לתרבות קולינרית שנוגעת באסנס הזה, גם של הזהות שלנו אגב, דרך אוכל, שגם אותה יש ניסיון כבר רב שנים למחוק לנו את הזהות הזאת, אבל כאן באמת כשיש תמיכה, ואני אומר 50 best קודם כל נכון שיש לו פר אזור, אבל יש גם עולמי, אני כתבתי לארגון העולמי, האזור שלנו הוא באמת טיפה בעייתי, כי שמו אותנו עם מדינות, המון מדינות ערביות בעצם, כולל כן. איראן וסעודיה, מצרים, גם צפון אפריקה, כל מיני, אז חלק הם בהסכמי אברהם, הרבה מהם זה מדינות אויב, אז שמו אותנו, זה כמו אם היינו בכדורגל, לא יודע, לא משחקים עם האירופאים, אלא עם הזה. אז כן, אז יש שם מראש המון שנאה. אני חושב שהכסף, נקרא לו הכסף הערבי, אוקיי? קונה היום הרבה דברים, רואים את זה גם בספורט, רואים את זה בהרבה תחומים אחרים, וגם הרבה מהמסכות נפלו במלחמה. התחלת עם נושא האנטישמיות, כן, אותי זה לא מפתיע ששונאים יהודים בעולם, זה לא מפתיע, אבל אני חייב לציין.
זה היה מושתק המון זמן.
חייב לציין שכן, הופתעתי מאוד, מהכמות ומהרמה, ובעיקר, ואנחנו יודעים מה קרה בשבעה באוקטובר, איך לא גינו. אונס, רצח של ילדים, חטיפה, דברים מזעזעים, באמת, שעבורנו עדיין זה בלתי נתפס. האירועים שהתרחשו, איך לא מגנים, ולא רק שלא מגנים, אלא מוציאים שוב את, רוצים למחוק את ישראל, מעודדים טרור, חמאס זה ארגון חופש פלסטיני, הלו, יש גבול. יש גבול, והוא חייב להיות מאוד ברור עכשיו, ואת זה מאוד רציתי לסמן. עכשיו, ידעתי שכשאני כותב אגב לארגון, מי שאחראי על המנה, זה אומר המידל איסט, נורס אפריקה, באזור שלנו, האחראית היא ירדנית, עם רקע פלסטיני, אני גם רואה מה אימא עלה, הסגנית שלה היא מסעודיה, ידעתי שאין לזה סיכוי גדול, אבל ציפיתי שכן יהיה איזשהו גינוי, כדי, יש מסעדות ישראליות ששובצו, ותמיד, באמת, גם הפרגון היה מאוד גדול, מצידי, מצד כולם פה, זאת הייתה גאווה, באמת שנכנסים לרשימה, וואו, זה יביא תיירות, זה שם אותנו באיזשהו מקום, וזה די התנפץ. יש אגב, יש לארגון הזה גם נציג ישראלי שהשתיקה שלו רועמת, באמת, רואה ירושלמי, לא אמר מילה, אני חושב שאנשים...
שהוא ניהל אנשים, כל הניקוד או איך תקרא
משהו, לזה? אבל אני כן אומר שמי שבאמת בזמן הזה גם שותק, אגב, שתיקה היא רועמת, אז מי שמוצא בזמן הזה לא מוצא לנכון, לגנות, לצאת נגד, ורק חושב על השטיח האדום הבא, והקוקטייל והטרטר שהוא יאכל באיזה טקס, או
בזה... זה בטוח מה שעובר לו בראש, כי אני אחרת לא מצליחה להבין איך אתה עושה כזה מהלך, והוא לא חלק מהדבר.
אז אני עושה כי יש לי ערכים, ואני מצטער מאוד, ולפני הכל, מה שאמרתי לך, כואב לי על מה שקרה לנו כאן, אני מזועזע, והייתי שמח שיראו את הכאב שלנו, יבינו אותו, ויגנו אנשים שרוקדים לנו על הדם. כן, ואותם אנשים, אני אעשה הכל שלא יאכלו אצלם, שלא יגיעו אליהם, ושיגנו אותם, ואני חושב שזה אלמנטרי. זאת אומרת, אני בסולם הערכים שלי לא יודע גם איך לפעול אחר, ובטח לא איך לשתוק על זה.
אבל רגע, אני רוצה לתת גם צד שני לדבר הזה. אני מאוד מסכים עם מה שדוד אמר, אבל בסוף, אם אנחנו רגע לוקחים אחורה, ולזמן שבו שמו אותנו בדירוג ב-50 best, בתוך מנה, בתוך מידל איסט נורס אפריקה, ונכנסו 5-6 מסעדות ישראליות בתוך עוד איזה 40 ומשהו מסעדות שכולן מארצות ערב. אחרי שהתקסים האלה קרו, יצא לי לדבר עם חברים שלי שהם בעלי המסעדות שהיו בדירוג הזה, והשאלה שאותי הכי סקרנה, איך היה האינטראקציה הזאת של להיות במקום ולדבר פתאום עם שף מסוריה ועם שף מעיראק, כל מיני שפים שממקומות ש... בוא, אתה לא, אין זיכוי שתוכל ללכת לאכול אצלם, וזה כאילו אפילו מבאס כמובן, היינו שמחים לאכול בלבנון ובכל מקום, וזאת הייתה חוויה מאוד מעצימה בשבילה, ממה שאני שמעתי, כאילו, והשיחות מאחורי הקלעים, בין האנשים, היו מאוד מאוד מעניינות.
בוא נגיד, היו לכאן ולכאן.
היו לכאן ולכאן.
היו לכאן ולכאן.
אני חושב שהלכאן ולכאן הזה זה מהות המורכבות של הקונפליקט הזה. זאת אומרת, אתה לא תוכל לעולם בתוך אזור כזה, ואני חושב שיש משהו מאוד יפה בזה שאנחנו באזור הזה, כי גם תרבותית וקולינרית אנחנו באזור הזה, היה אפילו משהו כמעט סמלי, שהמסעדות הישראליות בדירוג הזה עשו אוכל ים תיכוני, והמסעדות בדובאי בכלל היו מסעדות אסיאטיות, וכל מיני דברים שהאוכל שלהם לא קשור בכלל לדבר הזה.
טוב, בוא נקרא לזה גם, זה חלק קצת מהבדיחה
בוודאי,
בדירוג, אבל אני רוצה להגיד לך על זה.
אבל בסוף זה עסק, זה כסף, ועל זה זה קם ונופל.
תשמע, אנחנו שוחרי שלום ואוהבי חיים, והלוואי, הדבר ראשון, peace and love, ובואו נאכל כולנו יחד מאותו מסטינג.
לא, אבל אני איתך בקטע
הזה. ונאכל גם חומוס וגם סושי.
הכוונה שלי היא
אני מבינה את מה שאתה אומר, הקירוב הזה, ופתאום להיות בחברה של אנשים שכנראה לא תפגוש או לא היית פוגש.
אבל זה
לא רק זה, אלא שהאוכל...
זה נהדר, זה נפלא ונהדר.
אבל הגענו לנקודה עכשיו.
עדיין צריך לגנות, שמי שלא מגנה אונס ורצח של נשים ועוברים וילדים ותינוקות וחטיפה ומעשי זוועות.
זה לא שווה לי את זה. אז, אני מעדיפה
אז,
בלי
אז,
זה.
אז יש לנו בעיה,
כן.
באמת.
לא, זה לא העניין. אני רק אומר שבסוף, כן. המהות של הדבר הזה, מה שקורה עכשיו הוא כמובן עניין מאוד מאוד חמור, אבל כן, בסופו של דבר, הרעיון שהאוכל הוא גשר בתוך אזור תרבותי מסוים שאמור לחבר, זה רעיון שהוא רעיון שאני מאמין שבסופו של דבר יש לו מקום. ואני לא חושב שאם עכשיו עוד שנה, שנתיים, שלוש, כל הדבר הזה יהיה מאחורינו, ועוד פעם תהיינה מסעדות ישראליות ב-50 best, אז מה, מגידו, בגלל ששתקתם במלחמה, אז אנחנו עכשיו לא ניסה. האמת שזו שאלה מעניינת, אני שואל אותך, דוד, מה עמדתך על זה? מה עושה המסעדה הישראלית?
קודם כל, אני מקווה שנהיה חלק מדירוגים. אגב, היינו כפסע מהגעתו של מדריך המשלן, גם לארץ, חשוב לציין, ויש פה מסעדות שמדורגות בכל מיני, ואם אני חוזר לנושא הראשון, אני גם מאחל שכל המסעדות יישארו פה אחרי המלחמה. זה דבר ראשון. אישו קולינרי, אולי נשאיר את זה לשיחה אחרת, יניב, אנחנו אוהבים לדבר, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מתייחסים גם לאזור שלנו, הים תיכוני, יכולנו גם להיות גם עם יוון וטורקיה, זאת אומרת, יש עוד כמה דברים, וגם הארגון לא רק הסתכל על מי דומה קולינרית, אני חושב שזה פחות הנושא כרגע, אני מתחבר לכל מה שאמרת ומסכים, והלוואי שזה יכול להיות גשר בין אנשים. אני פשוט אומר שכאן אני מרגיש שזה קצת אנחנו מוכרים את נשמתנו. אגב, ראיתי את יעל ארד, כמו לוויה יוצאת בוועד האולימפי, וראיתי במקומות אחרים, וראיתי אוהדי ליברפול שיצאו נגד הקבוצה, ופה עולם הקולינריה היה באיזושהי שתיקה. יש לומר, הרבה שפים גם כתבו לי, אני עובד הרבה עם שפים בינלאומיים, גם מעורבב, וכאלה שהיו פה, וכאלה שעוד לא היו פה, ובאמת כתבו ותמכו מי פומבית ומי רק אישית, ועדיין יש הרבה יותר שלא, והרבה ששתקו, ובעיקר התייחסתי, כן, לגוף הזה שבו אנחנו
אז הגוף הזה אנחנו
לוקחים בו חלק.
ממש מסכימים על החוסר אמפתיה אליו, אבל החלום שאוכל יהיה גשר, אני לא מוותר עליו.
זה נשאר חלום, ובוא נגיד שגם...
אני אגיד לכם את האמת, אני מאוד קיצונית בקטע הזה, אני מאוד מוותרת עליו, כשאני רואה ש... כאילו, מה זה אני? אני לא באמת מתחרה, אני לא מדורגת, זה לא רלוונטי אליי, כן? אבל אני אומרת, מבחינתי, כשזה קורה התנהלות כזאת, זה מכעיס, לא בא לי שנהיה חלק מדבר כזה, לא בא לי לעודד את הארגון הזה, לא בא לי שהם בכלל יהיה להם במה פה בארץ. אנחנו מדינה קטנה, נכון, אנחנו אולי לא מזיזים גם לאף אחד, רוב הסיכויים, אבל זה מעצבן.
וגם עוד דבר, השפים כרגע בכל העולם, כל השפים הגדולים, כולם שותקים, לא שמעתי אחד מדבר, ונכון שאלה שמדברים אקטיבית מהמדינות ערב וכולי זה דבר אחר, אבל כולם שותקים, וכולם מאותה סיבה, אז 50 best זה גוף כלכלי, כל המסעדות הם גופים כלכליים, ובסוף אין מה לעשות, אז אני יכול להבין אותם, ולא לשפוט אותם, וכן לשפוט אותם, אבל זה כרגע המצב המורכב שאנחנו נמצאים בו, ועם זה אנחנו צריכים לחיות ולהתמודד.
אני אתן דוגמה, שאני חושבת, אני אסגור את הנושא הזה עם זה, כי אני באמת, זה ממש קרה לאחרונה, השף הוא אדם זלג בפריז, הוא פתח מסעדה לאחרונה, דיברתי על זה גם פה בפודקאסט, מסעדת גפן, שבאמת הוא היה על סף לקבל כוכב משלנו, הוא קיבל כבר מייל שבאמת מוכיח את זה שגם זה עומד לקרות, והוא בחר להפוך את המסעדה לקשרה כאות כאילו של אני כאן, אני יהודי בפריז, פתחתי מסעדה מצליחה, ולא מעניין אותי הדירוגים של אף אחד, לא מעניין אותי אף אחד, רק העם שלי, הזהות שלי, ואני יכולה מאוד מאוד להעריך את זה, כי הוא בסוף כל חייו ככל הנראה עבד וחלם על איזושהי, על להיכנס לארגון הזה.
אוקיי, זאת בחירה אישית שלו, ואני סופר מכבד אותה כבחירה שלו.
תראה, אני פשוט...
אבל שף אחר שכן התעקש על הכוכב משלן שלו, זה גם בסדר. בגלל זה אני אומר, אין תשובה אחת למצב הזה.
הכל בסדר, כל אחד שעשה מה שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר, אנחנו בזמן שבו כל אחד צריך לבלוט, אנחנו, יש פה את הדיונים האלה, היום אנחנו נדבר על זה הרבה, על כל נושא הזה של בולטות מול העולם. אבל אני חושבת, לא, את הדעה האישית שלי זה שללכת עם זה עד הסוף, כאילו, להיות קילר. להגיד, אתם יודעים, אף אחד מכם לא מעניין אותי, אני פה, ווואלה, לא מעניין אותי אף אחד, אני אעשה מה שאני רוצה, ואני יהודי, ובעיניים, בפנים שלכם אני אהיה ככה, ואני אהיה טוב, ואתם, אני רוצה לראות את הצעדות שלכם גם בלונדון. תעשו כזה בפריז. זה רק מה שהיה חסר שהוא יגיד.
טוב, בואי נדבר עלינו, אנחנו מדברים מתחילת הפרק רק על הגויים, על העולם. בואי נדבר עלינו.
אז אני, אז הנה, אז עלינו, אז אני יכולה להגיד ששבועיים, אני ספרתי, כן? בדקתי. שבועיים מהרגע שפרצה המלחמה, כבר נפתחו, דיברנו על זה גם חלק מהדיון הקודם היה כזה, באמת על מסעדות וברי עין שחזרו לפעול. אני, תראו, אין להם כל כך ברירה, אנחנו כבר מבינים את זה שבאמת אין סיוע, אין פיצוי כרגע, אין שום דבר כלכלי שיכול לתמוך אותם, והדבר היחיד שהם יכולים לעשות זה לפתוח ולעשות איזשהו מהלך שחוזר אל הלקוחות שלהם. אני יכולה להגיד שבתור לקוחה בנושא הזה, לי מאוד עדיין קשה לקוחה, וגם אני כותבת על הדבר הזה, על כל העולם הזה. אז אין לי כרגע, אני לא יכולה לכתוב, כי אני לא הולכת, אני גרה בחדרה, לא בא לי לנסוע, אני מפחדת מהזקות, כי אני לא יודעת מה זה הזקה לשמחתי. אבל אני לא יודעת איפה זה יפגוש אותי, אז אני מניחה שיש הרבה כמוני שנמצאים בתחושה הזאת, שלא בא להם לצאת לדרכים, לפגוש מסעדות בתל אביב. אבל יש גם מסעדות, וכל אלה שפתחו, רובם פתחו במתכונת די, מה שאנחנו מכירים, מלפני המלחמה. אבל יש גם מתכונת שהיא קצת בכיוון שונה, שנחשפנו אליה, אני מניחה גם אתם ראיתם, של OCD שתאימה את ה... בוא נגיד את החוויה שם לחוויית אכילה שמתאימה למצב, והם פתחו בעצם המבורגריה, המבורגריית OCD. זה הווייב. אני אספר לכם קצת כזה, מי שחושב אולי ללכת וזה, אז...
אכל, טעמת?
לא, איפה? אני מסבירה לך שאני לא נוסעת. אני פה באולפן
אבל
במקרה.
אבל הנה, אנחנו עכשיו פה.
אני במקרה פה, אני במקרה, וגם עד שאני אסיים, כבר יסיימו, אני לא אספיק. אני לא כזה מקורבת לצלחת, אתה יודע, לא יכולה לשמור לי המבורגר.
פעם באה שעושים פרק, הולכים לאכול המבורגר אחרי זה.
יאללה.
אם אותי המבורגריה.
יאללה, סבבה, לקחתי. אבל באמת, אז הם פתחו ככה המבורגר אחד, אין שינויים, רק להריוניות, תודה רבה. אבל אפשר להוסיף גבינה, בלי גבינה, אפשר לשבת, אפשר לקחת. כמובן שמקומות ישיבה, אנשים, אני תהיו ריאליים, כנראה שלא יהיה לכם. אבל לוקחים טקאווי, זה אפשרי. 91 שקלים בישיבה עם תפוח אדמה ושומן אוף, סלט, רטבים ושירות, שאני מתה על זה שתמיד אצלם הכל כולל השירות. עוד טקאווי ב-77 שקלים. ואני שואלת את עצמי אם אנחנו הולכים לראות מגמות כאלה עוד בהמשך.
אז רגע, יש לי משהו להגיד. כי כן. בנושא הקודם הייתי כזה דו-משמעי, כן. פה יש לי משהו ממש חד-משמעי להגיד. לגבי הקטע שמסעדות בכלל פותחות, אני חייב להגיד, אחרי שבוע בערך, כל שף שהוא חבר שלי וברשימת קונטקסט ליסט שלי ויש לו מסעדה, הדבר הראשון שכתבתי זה, תפתחו, 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 תפתחו. יש איזה עניין שאנחנו לפעמים נותנים לאשמה לנהל אותנו, ואנחנו חושבים שאם אנחנו נחיה, זה סותר את הכאב, או שזה סותר את ההזדהות, או שזה לא מכבד כלפי אנשים, וזה לא נכון. הדבר שאנחנו הכי צריכים בתקופה הזאת זה חוסן אישי, והוא משפיע גם על החוסן הלאומי, וקולינריה, ומסעדות, ותרבות, זה חלק מחוסן. ובסופו של דבר, אני אומר לך, בוודאות שהרבה שפים שפתחו בסוף את המסעדות שלהם, גם לא בכך עובדים כל כך חזק, ולא בכך מרוויחים כסף, והם הרבה מאוד עשו את זה גם בגלל שזה הרגשת מחויבות שלהם, גם כלפי העובדים שלהם, אבל גם כלפי הקהילה שלהם. ואני חושב שגם אם את לא נוסעת לתל אביב, אני בטוח שאם יש לך מקום שאת יכולה לצאת אליו, ליד הבית, בחדרה, וגם אני לא כל כך נוסע לתל אביב, אבל יש לי את חיפה או את טבעון, הקהילות צריכות את המקום הזה לצאת, לשתות, לאכול, לעשות משהו, זה חלק משמעותי מחוסן, וזה לא בושה לצאת וליהנות ולאכול, וכל הכבוד לכל שף שפתח את המסעדה שלו. לגבי האדפטציות, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, ואין מה לעשות, OCD בעניין הזה באמת עשו מהלך גאוני, כי בסופו של דבר לצאת, לשתות משהו, לאכול משהו קטן, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. ארוחת טעימות של 4 שעות היא דורשת state of mind אחר, שכרגע אין לנו. אז הם הבינו שהקונספט של OCD כרגע הוא בעייתי, בואו נעשה משהו אחר, כי אנחנו כן רוצים לעשות משהו, וזה הגדולה. וזה האדפטציות שמי שידע לעשות האדפטציות הנכונות, ואין לי תשובה מה זה הנכונות, כי כל אחד העסק שלו שונה, הוא יוכל לעבור את זה, וגם להרוויח נקודות במצב הזה, ולהגיע גם מחוזק להמשך. וזה קריטי, קריטי, קריטי שמסעדות ייפתחנה, ושאנשים ייצאו, זה חשוב. אנחנו פה כאילו מדברים מלא מלא על אוכל בתור משהו שאנחנו נורא אוהבים ותרבותי ואומנותי, אבל הוא גם משהו שקשור לחוסן האישי וליכולת לנשום קצת אוויר ולהירגע מהמעלה הראשונה.
אני אוסיף, קודם כל שרון כהן גם עושה המבורגר, בשם ניקו.
יפה.
אז ממש מול השילה יש לו את הג'אנגו שהיה בר יין, הג'אנגו גם הפך להמבורגריה בשם ניקו, אז גם באותה נשימה נציין את זה. מה שמעניין...
נצא לאכול שני המבורגרים פעם.
צריך, האמת חייבים. בוא נצא, בוא נשווה, אז באותו ערב אבל, אם כבר.
אני לא אשרוד, אתם לא יודעים, אני לא אוכל כלום ביום הזה.
תבואי, אנחנו... זיהינו את החרדת חדרה שלך, תבואי. אבל גם מעניין שהולכים לכיוונים, ולא נפתח את זה על אמריקניזציה של האוכל, אבל רז גם בקורונה אגב. כמו שנומה והרבה אחרים הלכו על המבורגר, אז גם פה הרבה הולכים על המבורגר, אני מניח, הוא יחסית גם פוטקורס וזמין, ואנשים כן אוהבים, אבל אני כן רואה גם כל מיני דברים אחרים. אני חושב שאנשים באמת מנסים, גם פתאום נותנים, זה גם מתישהו התחיל קצת בקורונה, אבל רואים ממש את הערך של המקומיות, אז באמת ירקות מהעוטף או מהצפון, ומנסים לעשות מהן מיני שווקי עיקרים שגם מוציאים שם אוכל, אז אני ממש בעד, אני מתחבר למה שממשיך את יניב בהיבט הזה של באמת לפעמים המסעדה שהיא נתפסת, לפעמים כמשהו של מותרות, מי שבסוף מוביל את המסעדה, תומר הגיא, רשם את זה מאוד יפה על הסנטה קטרינה, זה מי שהוא, זה מי שאני, זה חלק מהדוינג, מהזהות שלי, זאת המסעדה הזאת, ועבור אנשים לבשל, ולארח, זה באמת, א', זה המקצוע שלהם.
כן.
רובם, לא כולם, זה המקצוע שלהם, ובאמת זה נותן להם את הכוחות להמשיך, וכן, אם זה יכול לשרת את הקהילה, את השכונה מסביב, או גם מישהו שבא מרחוק, מה טוב. עדיין אני אומר שיש פה איזשהו, התחלנו עם זה, המלכוד הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, של עדיין הזכות קצת ולא ברור, הנה אתמול פתאום בחמש ועשרה, ובתל אביב לפחות, ועדיין, שוב, עם אנשים שעדיין מתקשים אולי טיפה כלכלית, ואלו שיש להם כסף אולי אהוב במילואים, או שיש אנשים שגם לא נעים להם להיראות, אני שוב חוזר לפן הכלכלי, שאני מאחל שאנשים יעשו את זה בצורה שתאפשר להם
להמשיך.
בשפיות. זה שומר על השפיות גם של השף?
שומר על השפיות, אבל בואו נסכים שאם זה בסוף לא רווחי, אז אין טעם לכלום. זאת אומרת, הבן אדם גם לא יכול עכשיו להביא כסף מהבית, רק כדי לתחזק את המסעדה שלו. עוד דבר מאוד חשוב, אני חושב שזה הכן לשמר גם את העובדים. מה לעשות שאם מסעדה עכשיו תהיה סגורה פרק זמן מסוים, אחרי שהיה קושי בלגייס חזרה המון המון אנשים בתקופת קורונה ושאחריה, יהיה קשה מאוד לתחזק את העובדים הטובים גם. אז זה גם משהו שצריך ושווה לחשוב עליו, ושוב, אני מקווה באמת שכולם...
אתה יודע, אז יהיה מעניין לראות מה יהיה היום שאחרי. כאילו, קודם כל איזה מסעדות שאני כולי תקווה שכולן נשארו, אבל אנחנו מודעים לזה שסיכוי גבוה שאנחנו לא נראה את אותו תמיד מסעדות.
בואי, גם בימים בתיקונם, בלי מלחמה ובלי קורונה, לא כולם נשארים, אבל אני מצפה גם מהמדינה שבמנגנון הפיצוי שהיא תבנה, שתבין את הערך גם שיש לה... לאוכל כמשהו תרבותי, כמשהו ששומר על השפיות, וגם כמשהו ששומר על הכלכלה הקהילתית. בסוף התנועה של הכסף נשארת בתוך הקהילה. אם כל אחד ישאיר את הכסף שלו רק אצלו בכיס, או בטח ובטח אם זה בכל מיני תרומות ודברים שלא מייצרים תנועה כלכלית. בסוף מלחמה זה גם סיטואציה כלכלית, וזה שיש תנועה של כסף בקהילה, זה דבר משמעותי, ולא צריך בגלל זה שמישהו יענש, שבגלל שהוא פתח את העסק, אז עכשיו הוא גם לא יקבל את הפיצוי. זה הזיה.
כן.
וגם באופן כללי אני רוצה להגיד, השפים בארץ, במלחמה הזאת, התגלו בעיניי במלוא גדולתם ותפארתם בכל רמה. מהיום הראשון התגייסו ועבדו, ודוד יוכל לספר על זה הרבה יותר טוב ממני, על הנתינה ועל העשייה, ואחר כך כשהיה צריך לעשות התאמות, עשו התאמות לתרומה כן, עצמה, ו... ואז אחר כך לפתיחה של
תראה,
המסעדות.
תראה, זה ראינו המון בפרקים של מנות קרב, שבאמת היה לי חשוב מאוד לתת את הבמה, כי זה דברים שלא חשבנו, אתה יודע, זה לא שמישהו קם בבוקר ואמר, יום אחד אני אפתח מערך שיעזור פה לחיילים, למשפחות של חטופים שלא יכולנו לדמיין בכלל, ומשפחות שקולות. אף אחד לא קם בבוקר יום אחד, אמר, יום אחד יש לי תוכנית מגירה ואני אעשה את זה. וראינו את ההתגייסות, וראינו גם בפרקים של מנות קרב, באמת את האנשים שגם עד היום חלקם עדיין פועלים, ביניהם גם דוד, אז כאילו, אין מילים. אנחנו נמשיך לראות את זה.
ועכשיו, את המקום שהם פותחים את העסק, הרבה פעמים זה מאותו מקום.
כן.
ובסוף, אנחנו ידענו איזה שפים מדהימים וקהילת שפים מדהימים יש פה, בטח מי שמאזין לפרקים שלך ושומע אותם כמה שנים כבר. אני חושב שעכשיו זה דבר ממש גלוי לעין, ואני אנצל את הבמה הזאת באמת לתת ריספקט ענק לכל הקהילה הקולינרית בישראל, שפשוט התגלתה, א', כקהילה, מה שבקורונה קצת לא כל כך היה את ההרגשה הזאת של קהילה. פתאום זאת ממש קהילה מאוחדת, חברית ומגובשת לעשייה, ואותי זה ממש ממש מרגש.
תראו, אני אגיד לכם, אז זה גם משהו שבאמת דיברתי על הפרקים הקודמים, שאוכל הוא קודם כל המון במהות שלו הוא מאוד משמח, כשיש גם כאילו, שהוא נותן את הגושפנקה לשמוח, אבל כשאנחנו פחות שמחים, אז הוא נותן את הנחמה. ואז הנחמה הזאת זה משהו ש... הוא כאילו יכול להתאפס כשולי. אז אתם מכינים אוכל. מכינים אוכל חם. בסדר. אבל זה כל כך חשוב. החיילים שגויסו, וחיילים שהיו בשטחי כינוס, וקיבלו את האוכל הזה. החיוך בטוח עלה. ואז זה באמת תורם למורל. זה ממש משמעותי. וכמו שאתה אומר, אם המדינה תבין שחשוב מאוד לתמוך בעסקים הללו, שזה כבר הנושא הקודם, אבל אני, כאילו זה באמת מתחבר. ככל שאנחנו נתמוך יותר, ואני גם אתחיל לצאת מחדרה, אז אנחנו נהיה במצב יותר טוב.
או שתפרנסי עסקים בחדרה.
אני עושה את זה היום. את זה אני עושה.
זה גם חשוב.
זה אני עושה, וזה דולה ויגלה בסוף המלחמה את כל הפירוט אשראי, מה בדיוק היה, אבל את זה אני עושה ביום יום.
העיקר שתוכלי, כי אנחנו דואגים שאת לא אוכלת.
אני רוצה עוד משהו קטן רק בנושא הזה. עוד להוסיף, זה את נושא התיירות.
כן.
שמן הסתם היא איננה. ותיירות היא מפרנסת הרבה מאוד מסעדות.
נכון, זאת הייתה התקווה הארץ, במשלן גם.
בכל הארץ, כן. בטח ירושלים, תל אביב, ערים גדולות אחרות, היא סופר משמעותית התיירות. נכון. יש מסעדות, באמת, מסעדות קו ראשון לים, שזה רק של תיירים, קו שני, שלישי לים, לא משנה איפה, או באמת, בערים תיירותיות כאלו ואחרות. אז אני גם מקווה שביום של אחרי, אני כמעט בטוח שלפחות יהדות צפון אמריקה וגם קהילות אחרות הן יהיו הראשונות באמת לבוא ולתמוך בזה חזרה, כי זה סופר קריטי לתחום.
מאוד מקווה שזאת תהיה התחומה.
גם למלונאות, אבל למלונאות יש להם, יש להם תמיד יותר פיצויים, ועכשיו יש אצלם אנשים שלנים שהמדינה משלמת, למסעדנות זה יכול להיות באמת מציל חיים, נושא של התיירות המסיבית ביום שאחרי.
טוב, זה עולמות שבאים ביחד, אני באמת מקווה שאחד יתמוך את השני, ואז אנחנו נראה פה התרוממות די מהירה, אני מקווה מאוד.
אני מאוד מקווה. זה גם התחום אגב שהביא אולי הכי הרבה גאווה לאומית, זה הקולינריה.
נכון.
בחול, באמת, יותר מ... טוב, לא נדבר על נבחרת ישראל עכשיו.
אבל דרך אגב, אפרופו זה, מי המשרד הממשלתי שאמור לדאוג למסעדות? אנחנו עדיין לא יודעים, זה משרד התיירות, זה משרד העבודה, זה משרד התרבות, זה משרד הכלכלה, זאת אומרת, אין גם איזה משהו שמאגד את הרעיון של קולינריה בתור איזשהו נכס תרבותי, תחת איזשהו גג. וגם כשאתה רוצה לדעת למי לפנות, למעשה אין כתובת אחת שאלה אפשר לפנות. אין איזה משרד ממשלתי שאתה יודע שעולם הקולינריה הוא תחתיו. וזאת...
אתה יודע, זה אולי הזדמנות באמת לעשות את המהלך הזה, לרתום את, את עולם המסעדנות לאיזשהו תחום שהוא יותר ברור ומסודר. הרי משברים אנחנו רואים כבר, אנחנו לא חווים אחד או שניים. כבר,
אולי,
די,
אולי
כאילו
נוסיף עוד שר בממשלה, שר הקולינריה.
הלוואי.
יש לי גם מועמד לתפקיד, דוד קישקה.
יאללה.
בסדר, אני גם מאשרת אותו. תראו, באמת דיברתם על זה שהעסקים היום עושים טרנספורמציה ואדפטציה, ואנחנו רואים גם את היוזמות, שגם היוזמות התרומות שמתנהלות כרגע, חלקן עדיין קיימות, חלקן גם עשו איזושהי הסבה, חלק מהיוזמות האלה מתנדבים שהתנדבו פה, הלכו להתנדב במקומות יותר חקלאים, ואחרי היוזמות זה באמת היוזמה, דיברנו על זה יניב בפרק איתך של מלונות קרב, שסיפרת קצת על מאדמה לאדם, עוד לא היה לזה שם אז כשדיברנו על זה, ומאז זה גם מספיק ממש כאילו לפעול, אז זה עוד היה כזה, בא לי לעשות עם הילה את הפרויקט הזה, ואני ממש מתרגשים לקראת, וזה גם באמת היה רעיון שאמרתי לך שאני מאוד מעודדת אותו, כי הוא מרגיש לי נורא נכון וחשוב בתקופה הזאת, וגם לאחר כך. ובא לי, קודם כל, שתספר עכשיו כשזה קורה, קודם כל על הפרויקט הזה, מה באמת קורה. אז שתף אותנו כזה על כל מה שמתקיים שם בזמן האחרון.
אוקיי. אז קודם כל, מיזם אדמה לאדם הוא כבר עובדה מוגמרת וקיימת. בכל שבוע מגיעות טונות רבות של ירקות שאנחנו מטפלים בהם, וזה פשוט מדהים. נוצרה קהילה כמה קהילות בעצם, כמה שכבות של קהילות. קודם כל החקלאים, שחקלאים מדהימים ששמחים לעבוד איתנו ובעצם לתת לנו את כל התוצרת שהם לא יכולים למכור. כמו שאמרנו, זה יכול להיות דברים שהם לא יכולים למכור בגלל עניין של נראות. לדוגמה, מחר אנחנו אוספים תפוחי פינק ליידי, שלא הפכו להיות פינק, לא נהיו ורודים. הטעם, הכל סבבה, אבל הם נשארו ירוקים. מי יקנה אותם? אף אחד. קלמנטינות מדהימות שהן קטנות מדי. תפוח, כל סחורה כזאת, בטטה שהיא גדולה מדי, כל דבר כזה לא נמכר, והיום פשוט הולך לפח, אנחנו אוספים את זה. דבר שני, יש גם דברים כמו עלים של בטטה, עלים של צנונית, עלים של כרובית, כל העלים האלה שהם מדהימים, נשארים בשדה, מגדלים בשדה אחר טרד ומנגולד, אבל כל העלים האלה שהם טובים באותה מידה, אף אחד לא אוסף אותם. אז אנחנו אוספים גם אותם, ולמעשה, הקהילה השנייה היא קהילת המתנדבים. מתנדבים שיוצאים איתנו לשדה, מתנדבים שמגיעים אל המרכז הלוגיסטי, שהוא בתוך הבית בד בריש לקיש, וממיינים את הסחורה, וגם מתנדבים שעובדים אצלנו בשוק. פתחנו כל יום שישי שוק שבו אנחנו גם מוכרים את הסחורה עצמה, וגם תמיד מגיע שף בהתנדבות, כל פעם השבוע יגיע גיל דהן, אני מאוד מתרגש מזה.
שזה אנחנו מדברים כבר כאילו,
ביחד עם
הפרק יוצא יום ראשון, אז זה כאילו אתם תפספסו את זה לצערכם.
אז אתם תראו מי יהיה השף הבא.
אבל אנחנו נראה מי יהיה הבא.
אבל תמיד מכינים איזושהי מנה, ויש יין, ויש אווירה, ויש קצת אסקפיזם, ויש אוכל טוב, וזה גם עוזר לנו כמובן לממן את הפרויקט עצמו. ואחר כך יש את השכבה השלישית, שזה באמת קהילת השפים שעובדים איתנו, שבאמת יודעים לקחת את הסחורה הזאת ולהפוך אותה לערך קולינרי. זאת אומרת, הרבה דברים אנחנו שוכים למטבחים שמבשלים, למפונים או למשפחות, או אפילו לחיילים, פשוט פירות וירקות נהדרים. ודברים שהם קצת יותר קשים לשימוש, אנחנו בעצם מוצאים את השפים שיודעים להפוך גם את הקלמנטינה הקטנה וגם את התפוח הלא יפה למשהו שהוא אוכל טוב וקולינרי ומדהים ושאפשר להתגאות בו. ובנוסף, עוד אפיק, זה אפיק הצנצנות, שחלק מהדברים הופכים להיות ריבות, שימורים, קונפי, כל מיני דברים כאלה, מוצסים, ואותם אנחנו גם כן מוכרים בתוך השוק של יום שישי. אז הפרויקט הזה הוא כבר בעצם רץ ומקיים את עצמו, והשאיפה שלי בסוף לעשות איזשהו שינוי תודעה, שבאמת ייתן כבוד לתוצרת החקלאית שיש לנו במלואה, ולא רק למה שנראה הכי מושלם או כאלה. ואני חושב שזה מהלך נפלא. איילה יזמה אותו, ואני צרבתי בשמחה.
זה מתחבר ממש ישירות לכל הנושא הזה סביב טורקיה, שאנחנו נורא כזה, כאילו מתבאסים לראות את זה, שמוכרים סחורה מטורקיה, מדינה שכל כך מגנה אותנו. אז באמת הסחורה, היה על זה הרבה דיבור, שגם רמי לוי הוא בא ומחר סחורות, וגם היה את החלפת קרטונים, שהחליפו סחורה סחורה טורקית, או whatever, שזה היה סחורה מבחוץ, לארגזים של סחורה ישראלית, ואז כאילו להטעות את הציבור. אני חייבת לספר שאני הייתי ביוחננוב היום, ואני ראיתי שממש שמו שלטים של תוצרת כחול לבן, וכל הכבוד להם. ואז זה מתחבר באמת ישירות, שאנשים שמחליטים לקחת יוזמות כמו שלכם, ולעשות מהלך שהוא רציני בתחום הזה, כדי שיקנו גם סחורה ישראלית, זה גם תומך את זה. זאת אומרת, ברגע שאתה בא ומציל את הפירות האלה והירקות האלה, זה תומך את זה. אז באמת, זה כיף לראות. השאלה באמת, למה כל כך הדיבור סביבה, סחורת חוץ? זאת אומרת, זה סחורה שהיא יותר משמעותית, יותר זולה? כאילו, אני באמת לא מבינה את ה... למה כל כך כזה דחוף לרשתות, להביא דווקא את הסחורה הזאת מבחוץ ולא לוותר עליה?
אני אגיד כמה דברים. אחד, אני רוצה קודם כל על המיזם באמת של איילה ויניב, שהוא יוצא מן הכלל.
ממש.
הם אנשים יוצאים מן הכלל, והם גם, אני אגיד, זה לא שפתאום הגיעה מלחמה, אז יאללה, הם התחילו לעשות את זה. זה משהו שהם עושים גם בשגרה, שעכשיו באמת... עם אותם ערכים באמת, של צימבוז, צמצום בזבוז מזון, ושל המקומיות.
כן, כולם יודעים, אז, אני חפרתי על הארוחה אצל עניים כל כך הרבה.
אבל זה באמת, זה באמת ערכים שהם נורא נורא חשובים להם, ורואים כן. עד כמה זה משמעותי בזמן מלחמה. תמיד, אני מקווה שזה יוכל להישאר גם אחרי מספיק זמן.
כן.
אבל באמת זה הזמן מבורכת, ואני גם חייב לומר שגם מבחינת... נדיבות שלהם, הם הביאו גם אליי, לאטיליו, לבית הספר לבישול, ששם...
זהו, רציתי לשאול, אז אם היה חיבור.
הביאו, אז הם הביאו גם כמובן. אלינו, כמובן, כמובן, והיו לנו, יש לנו כמובן שפים מתנדבים מספיק מוכשרים, שבאמת עושים מזה מטעמים שאף אחד אחרי זה לא יודע איך נראה הפרי או הירק לפני. גם אני קונה לפעמים ירקות כאלו, הוא מקבל הביתה, וזה נהדר. אז קודם כל להגיד להניב, באמת... מברוק וכל הכבוד. לגבי שאלתך, כן, יש פה הזנחה פושעת של החקלאות בישראל, ולא מספיק השקיעו בזה, לא חשיבה, לא כספים, לא איך לתכנן את מכסות היבוא, כן, למה וכמה, גם מכסות ייצוא אגב, והגענו למצב, ושוב, בקורונה אגב זה כן נושא שהיה מאוד ביטחון תזונתי, וגם דיברו הרבה על, כל העולם עצר מלכת בקורונה, אז עכשיו זה רק אנחנו, זה לא כל העולם, ואנחנו רואים שוב שנפלנו בזה, ביתר שאת, ועוד יותר זה גם עם הידיים העובדות, והישראלי הוא עצלן, אין מה לעשות, אז ראינו, התאילנדים שגם בהם טבחו וחטפו מסכנים, הרבה מהם ברחו, אחרי זה עובדים פלסטינים, שלא מורשים יותר לעבור, כי הישראלים בחרדות פן יראו פלסטיני לידם, אז מי יעבוד? אז רואים את כל המתנדבים, והבנקים עושים עכשיו פרסומות, אני מקווה שמשהו יישאר בעיקר בהחלטות הרות גורל, חכמות, מושכלות שבאות ואומרות, כן, החקלאות הישראלית צריכה לפרוח. בואו נזכיר גם איפה היא קורית אותה חקלאות, הרבה פעמים באמת באזורי ספר, הנה, בעוטף, גם בערבה, גם בצפון, במקומות שגם הרבה פעמים השמיצו את אותם אנשים, את אותם חלוצים, כולל אנשים שיושבים בממשלה הנוכחית, אז למה שהחקלאות פה תפרח? זה אחד, שתיים, חיזקו פה באמת כל מיני קרטלים, אני לא מוצא לזה שם אחר, ומכסות היבוא שמישהו שם נרדם בשמירה או עשה כל מיני החלטות מאוד עזויות של מה מותר לייבא, כמה ולמה, במקום לחזק תוצר מקומי, כשאני רואה בצרפת, אם אני לוקח כמודל, שבועיים אחרי הבחירות, הנשיא כבר מצטלם באיזה רפת או בשטח, יוצא לחקלאים גם, הם מבינים את את החשיבות הזאת, יש גאווה לאומית בחומר גלם מקומי, במוצר, בטרואר, זה חייב להיות אותו דבר גם בישראל, חייבים לעמוד, זה המגדלים, זה גם רפתנים, לולים, חקלאות, you name it, יצרנים קטנים אגב, זה הרבה 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 דברים שחייבים לראות בהם נכס, גם לשמירה באמת, אנחנו מדברים על ביטחון תזונתי, אבל גם כנכס תרבותי. לכל דבר,
אני קצת שמחה שלפחות בתחום הזה, אנחנו אולי נראה איזושהי מגמה שהיא מאוד מאוד חשובה, כי הם,
יש פה זיכרון קצר כל כך, אני גם מקווה, ואנחנו יודעים שעוד, לא יודע, עוד שנה וחצי, אז אנשים כבר ייסעו ל, לא יודע מה, לבודרום, לחופשה.
כי אני מרגישה שהשום שלי השתנה, אני חייבת להגיד.
הנושא הזה זה לא רק טורקיה, תראו, צריך רגע לדייק את הטרמינולוגיה, אגב, הרבה אומרים, התאילנדים ברחו. אני אומר, התאילנדים לא ברחו, התאילנדים חזרו לתאילנד, שזאת זכותם הלגיטימית. בסוף האחריות על החקלאות בישראל היא לא של התאילנדים, היא שלנו, של מדינת ישראל,
ברור.
שלא דואגת לזה. עכשיו, בכל הסיפורים של יוקר המחיה, הכי קל היה להגיד, אוקיי, נפתח את השוק ליבוא של פירות וירקות, וככה נוריד את המחירים, וזה בעצם הייתה הסיבה לשאלתך, למה עשו את זה. בפועל, כמובן שזה לא מוריד את המחירים, כמי שמשתלט על היבוא, זה אותם בעצם, זה לא שכל אחד אני ואת הופכים להיות יבואנים קטנים, אלא באמת משתלטים על זה גופים גדולים, ונהיים קרטלים בדיוק גם מסביב לדבר הזה, כמו שדוד אמר, ובסופו של דבר, אנחנו לא מצליחים להוריד את המחירים, ואנחנו גם מייבאים ממדינות שתומכות באופן ישיר בחקלאים שלהם, מה שאנחנו לא עושים. אז זאת הבעיה. עכשיו, איך מתקנים את זה? אך ורק, זאת אומרת, האחריות היא של המדינה, אבל כדי שזה יקרה, המדינה לא תזוז, אם לא יתחיל לחץ מלמטה. את דיברת קודם על יוחננוב, שראית מתחם חקלאות ישראלית, מי שהתחיל עם זה דרך אגב בקימונאים הגדולים, זה היה שופרסל, שממש יצאו בקמפיין ועשו את זה, ובאמת שפו, כל הכבוד להם, כן. אני מעריך את זה. זה לא היה קורה, אם הלחץ הזה לא היה מגיע מאיתנו הצרכנים. נכון. ובגלל זה אני רוצה להגיד ככה, בקריאה נרגשת, אני רואה הרבה סרטונים ברשת של איך מזהים עגבנייה הישראלית, לפי העוקץ, לפי הזה, וגם אם זה נכון, זה לא העיקר, כי בסוף עגבנייה, ואז יביאו מלפפון וגזר וזה. הדרך לזהות סחורה ישראלית היא כדלקמן. אנחנו צריכים לא לקנות מאף מקום שלא אומר לנו מאיפה הירקות שלא מגיעים. אנחנו לא נכנסים, לא דורכים בשום מקום שלא מסמן מאיפה הסחורה שלא מגיעה. עכשיו, אם עכשיו הגעת לסופר והחלטת לקנות עגבנייה מטורקיה, החלטה שלך, אני לא יכול להתערב בהחלטה אישית של כל אחד. אבל זה שהמידע אתה בכלל לא יודע, זה שערוריה, זה בושה, ואנחנו לא צריכים לקנות כצרכנים משום מקום שלא נותן לנו שקיפות מלאה לגבי מקור הפירות והירקות שלנו. לא סיפרתם לי מאיפה זה? לא קונה. מסכים. נקודה חד משמעית.
כלל המוצרים אגב, יניב.
המוצרים ארוזים,
כלל, כן, יש עליהם את המיוצר
בישראל. כלל המוצרים, ככה זה צריך להיות.
נכון, שקיפות, חד משמעית.
תשמע, האמת שזה מאוד חשוב מה שאתה אומר, ובאמת אני חושבת שזאת הדרך, שיתחילו לעשות את זה, כמו ששמו ביוחננוף את השלטים שראיתי, ובשופרסל, וצריך לעשות את זה.
כן, שופרסל לא הפסיק למכור שום מסין, או ג'ינג'ר מזה, בסדר, זאת זכותו, וזאת זכות הצרכנים שמחליטים לקנות את זה גם לקנות. אבל כן. אני רוצה לקנות רק סחורה ישראלית, יש לי את היכולת לעשות את זה, זה מה שחשוב.
הנה, ההוכחה לזה שהיום זה מה שעשיתי, ראיתי את השלט והלכתי לאיפה שאני רואה כחול לבן.
והיית משלמת גם עוד שקל על הגווניה אם היית יודעת
לא שהיא. אתה יודע משהו? לא הסתכלתי על המחיר. ראיתי כחול לבן ולשם הלכתי.
כן.
דולב, אם אתה מאזין.
איך יניב אמר, איך מזהים משהו ישראלי לפי העוקץ? זה אומר הכל.
כן, העוקץ הישראלי.
העוקץ הישראלי.
אבל אני אומר באמת, האחריות היא עלינו. המדינה לא תזוז אם אנחנו לא ניצור את הלחץ מלמטה. לא המדינה ולא הקמעונאים ולא אף אחד.
אבל תסכים איתי גם...
אנחנו הצרכנים, הכוח אצלנו.
יניב, תסכים איתי גם שזה בסדר עדיפויות, אבל חייב לעבור בתמיכה בחקלאות. ביצרנים הקטנים ובחקלאות, בלולאים, ברפתנים, בכל מה שיושב בקטגוריה הזאת, בענף הזית, you name it, אתה יודע, לא חסר, שיהיה כערך עליון.
חד משמעית, אני מסכים איתך, אבל אני אומר, הפער ברמת המדינה הוא כל כך גבוה. תקשיב, לפני שבוע הייתי נוכח בזום שהיה בו מנכ"ל משרד החקלאות, ואחת הנוכחות שהציגה את עצמה לפני ששאלה אמרה שהיא מתעסקת בחקלאות מחדשת, והוא, מנכ"ל משרד החקלאות, שאל אותה, מה זה? עכשיו, אם מנכ"ל משרד החקלאות לא יודע מה זה חקלאות מחדשת, אז יש
לו... אני נגיד זה לגיטימי שאני לא יודע.
בסדר, בגלל זה, אבל את לא מנכ"ל משרד החקלאות, בסדר?
נכון, אבל אתה רוצה לספר מסתם כי אלה?
חקלאות מחדשת זה בעצם אומר חקלאות שמסתכלת על האדמה בתור המקור של הדברים. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה הרבה במשבר האקלים וכאלה, מכלים לאט לאט את משאבי האדמה שלנו. ולפעמים אנחנו מגיעים למצב שגם קרקעות כבר לא מוציאות את התפוקה שהן צריכות להוציא. חקלאות מחדשת זה דרך אחרת להסתכל על האדמה כמשהו הוליסטי, לא רק על מה שצומח ממנה, אלא על הבסיס שימשיך להצמיח את זה באופן מקיים וססטנבילי גם לעוד הרבה הרבה שנים. וזה לפעמים יכול להיות אורגני או ביודינמי או הרבה שיטות אחרות או צמחיית כיסוי, יש לזה המון המון נגזרות. אבל כרעיון, לשם החקלאות בעולם הולכת. ואם משרד החקלאות לא יודע מה זה אפילו, אז אנחנו בבעיה. אז בסוף, כאילו, אנחנו צריכים לקחת את המושכות. כל המלחמה הזאת מראה שאנחנו צריכים לקחת את המושכות, כי המדינה לא תעשה את זה בשבילנו.
נכון. תשמעו, זה דברים מאוד חשובים. אני מקווה שמישהו יאזין לזה ויגיד לעצמו רגע איך ממשיכים מכאן. גם המאזינים, אנחנו פה באמת כדי לתת לכם איזה שהם כלים להמשיך בתחום שלנו, בתחום שגם אתם מאוד אוהבים.
אני רוצה
מאיתנו.
מילה.
כן.
ושהאגו לא תמיד יניע אותנו, חס וחלילה, אבל כן, כבוד וגאווה לאומית. עם טורקיה, מתבטא שם, זה כמו שהוא מתבטא, וקורא לנו אגב...
די, הגיע הזמן,
זה,
מספיק.
זה מספיק, די, באמת.
הגיע הזמן.
כן, כן, הנה, וואלה. לא בא לי לשמוע רוג'ר ווטר, לא רוצה לראות את הפרצוף שלו, כמו שסוזן סרנדון מבאסת, וליברפול, וטורקיה, והרשימה ארוכה אמנם, אז את יודעת.
אבל נשאר לנו בסוף רק את
אז
עצמנו.
אז נשאר, סבבה,
ואנחנו
נשאר.
ואנחנו צריכים להפיק מזה את המיטב.
נכון,
זאת בדיוק. הנקודה. אז מאזינים יקרים, תהיו איתנו, תעשו את מה שאנחנו ככה אורות מנסים לעשות יד אחת, ולעשות פה דברים שהם משמעותיים, גם בענף הזה של חקלאות. אז אתם לא חייבים ללכת ולהתנדב אם אתם עובדים כל היום, אני מבינה, זה קשה. אבל אפשר לבוא, וכשהולכים לסופר, לעשות את הבחירות הנכונות, אז יהיה קצת יותר לפעמים לצערי. אבל זאת התקופה, וזה מה יש. אנחנו ננסה להתמודד. מי שיכול, לכו על זה.
אפשר גם לנסות לקנות חלק מהדברים, לא בסופר, אלא דווקא בכלכלה הקטנה, הקהילתית, אצל יצרנים מקומיים, לתמוך במאפייה השכונתית, בירקן השכונתי, בכל דבר שהוא קהילתי. בבית קפה השכונתי וככה.
בעיקר בימים אלו, וחשוב לציין, זה יותר טעים גם. זה הרבה יותר טעים ויותר מזין. לרוב.
יפה. אז תהיו איתנו. אנחנו ממשיכים לנושא הבא, כי באמת זה נושא שלפי דעתי הוא ממש ממש חשוב.
אוי, רגע, אבל על הפרויקט אדמה לאדם, דבר אחד, הפרק עולה ביום ראשון, אמרנו.
נכון.
אז ביום שישי של היום ראשון שעולה הפרק, אנחנו עושים ארוחת טעימות ברש לקיש, שכל ההכנסות שלה הם קודש לפרויקט אדמה לאדם. אתם מוזמנים להיכנס לאינסטגרם שלי, לראות את הקישור להרשמה, להירשם. יהיה טעים, וכל הכסף ילך רק לטובת הפרויקט הזה.
אני אגיד, כאילו לא אמרתי מספיק, אבל כל עוד יש ארוחה שיניב איכשהו קשור אליה, אפילו לא, הוא לא חייב בכלל להיות במטבח, הוא קשור אליה?
לא, אני אהיה במטבח.
אני אומרת, אפילו אתה לא חייב, אתה לא חייב, אבל אני אומרת, גם אם הוא קשור, לכו זה כאילו חובה. אז, בטח אם זה הולך ותורם במהלך הזה. עכשיו, דיברנו באמת על הנושא הזה שמסעדות שכבר היו קיימות עוד לפני המלחמה התחילו לפתוח, וחלק במתכונת קיימת, חלק במתכונת שהיא חדשה וקצת גם לא מוכרת עדיין לנו. ויש מסעדות שגם נפתחו חדשות, שזה, את כולם זה מפתיע, כן? כל מי שאני אומרת, שאלתי אם יש מישהו שמכיר מסעדה שנפתחה, כזה עשיתי גם שאלון עם העוקבים, מאזינים, whatever. וכולם היו מופתעים בכלל שאני שואלת את השאלה, אבל אל תהיו מופתעים, זה קורה. זה ממש קורה, גם לא מהיום אתמול, זה קורה ממש כבר תקופה, יחסית אפילו מהימים הראשונים של המלחמה. ואנחנו רוצים לפרגן ולתת את היציאה לדרך הראשונה גם פה בפודקאסט. אז יש כמה, אני הולכת למנות אותן. קודם כל, מסעדת ג'אנגו בתל אביב, שהיא נפתחה במיקום של קוקו במבינו שנסגרה. יש כל מיני דעות כאלו ואחרות. תום אביב הוא לא חלק מהשותפים, אני חייבת פשוט לשים את זה על השולחן, כי יש כאלה שאין מה לעשות, זה פקטור. אז תדעו שזה ממש ניטרלי. זה בעצם מקבוצת המסעדות של טריגר, של פטקאו, טריגר מסעדה מצוינת, גם דין דיבר על זה פה בעבר בפודקאסט, הוא כזה מעריץ שרוף של טריגר. אז והבנתי שזה כזה ביסטרו, שהוא מגיש בשר במחירים שהם יחסית נגישים, והבנתי שגם טעים. אז לנסות, קפה קוקו בחיפה של השף חמודי אוקלה, כזה מקום של בוקר, מאפים, עוגות, קפה, ממש בסמוך לרסיף 33, יש את זה המסעדה שלו. לא ניסיתי כמובן, עוד לא יצא לי, אבל אני ממש רוצה לנסות, זה נראה טוב, כזה מאפים ים תיכוניים כאלה. נראה טוב.
סביר שאני אגיע לשם לפנייך.
אתה תגיע לפניי, כן.
ואני אדווח לך.
בסדר גמור, אתה תדווח ותעדכן אותנו מה קורה שם. מסעדה יפנית, אני אוהבת מסעדות יפניות מאוד, בתל אביב, בשם וואטסאנג, סושי אנד מור, שאת המקום הזה פתחו וואטסאנג, שהוא השף, וזוהר שטרך, שאני מקווה שאני אומרת את השם נכון. שניהם מגיעו מימון, הם ניהלו בתור שף ורוח ביחד, ופתחו ביחד מקום. אז באמת זה כזה המון מטבח של דגים נעים, ורובטה שזה תנור גריל יפני, אז כזה יש גם קצת את העניין ואת הסקסיות של העולם היפני. אני מאוד מאוד רוצה ללכת ולבדוק את המקום הזה. ג'אקו סטריט בירושלים, הקבוצה פתחה את סופר המזרח, שזה מסעדה קשרה. וריאציה שהיא חדשה של בר הג'אקו סן שהיה פשוט במיקום קטן יותר, הוא היה צמוד למסעדה, ועכשיו הוא נפתח פשוט בכלל גדול יותר. פתחו למרות המצב כמובן, על התפריט זקאי חוג'ה, ולצידו השף אורן בן מויאל, ואני בטוחה שמאוד מאוד מרשים. יש לנו את קונה, עוד מקום בחיפה.
אוי קונה, אני חייב ללכת, אולי אני אלך מחר.
אתה חייב?
זה גם במקום שישבה המסעדה אהובה עליי, רוקו.
נכון.
וזה מבית הברדה.
נכון.
זה לא יכול להיות רע בשום צורה.
בדיוק, אז אני רגע אסכם את הדברים שאמרת, שיהיה יותר ברור למאזינים, שזה בעצם השף של הרוקו, קובי, ביחד עם דניאל, שהוא הבעלים של הברדה, הם ביחד פתחו את המקום.
רגע, קובי מעורב במקום גם, בקונה? כן. באמת?
כן, אני יודעת שהוא בעלים, אני חושבת שיחסית בעלים פחות, שאתה יודע, זה כזה ביסטרו כזה, זה פחות הזה.
זה עוד סיבה לרוץ.
אז זהו, כן, הוא עושה דברים טובים. אז תבדקו גם, תעדכנו אותי מי שהולך ראשון, אני רוצה עדכון. וואו, תראו כמה מקומות, תראו כמה מקומות, אני קשה לנשום הרוב שזה כך הרבה. רומקה, שזה מקום האחרון שאנחנו נדבר עליו, שזה יניב אתה ככה סיפרת לי שזה קורה, זה בעצם וייב סובייטי כזה, פוסט סובייטי הייתי אומרת, שירי פופ רוסים ברקע, זה כזה מאיזה תגובה שככה ראיתי של מישהי שפרסמה ששלחת לי, אז אני מסכמת אותה. רוני ודין, שהם חברים טובים מגיל 14, קילומטראז' מטורף בקולינריה החיפאית, שרוני היה השף של פו 26, אני אומרת את זה נכון? שמות אמנות כולן מהמטבח הסובייטי, אבל עשו להם אינטרפטציה מודרנית, דברים שאנחנו מאוד אוהבים לראות במסעדות מכל מיני עדות פה בארץ. אז באמת זה הווייב.
תראי כמה פתיחות בחיפה.
כן, כן, כן.
חיפה על המפה הקולינרית חזק מאוד.
הם לא עוצרים.
איזה כיף.
והם, יש לי אפילו את הפרטים שהם פתוחים שני עד שישי, משבע עד אחת בלילה. אולי איזה 12 וחצי כזה בלילה, אני אקפוץ איזה יום, נראה. אני אבוא עם תומי ואמי ביחד איתי על הידיים. אבל כן, תראו, קודם כל מרגש מאוד. אני אישית מתרגשת מזה, כי זה אומר שאנחנו, יש איזה גלגול, איזה חיים שנוצרים, מה שנקרא. אנחנו לא עוצרים, וזה בכל תחום היום במדינה שמנסים כזה להמשיך ולחיות. אנחנו רואים את זה גם בטלוויזיה, פתאום תוכניות שחוזרות למסך כזה, רוצות לאט לאט לחזור לבדר ולתת קצת נחת. והנה זה באותו כיוון, אותו וייב שכבר דיברנו עליו, המקום הזה לשחרר קצת המילה שכולם חופרים עליה, אסקפיזם, אז יש לנו את זה פה.
זה לא רק לשחרר, כי למעשה בסופו של דבר, אנחנו בתור קהל רואים את זה בלשחרר, אבל לפתוח עסק של מסעדה במצב הזה, באמת אני לא מקנה במי שצריך, לא מקנה בכל מי שפותח עסק כזה, אבל בטח ובטח בתקופה כזאת, אני מניח שכמות ההתלבטויות והמחשבות.
תשמע, השאלה שעולה לי לראש,
זה פשוט,
איך פותחים בכלל מסעדה בתקופה כזאת? מה הגישה? מה האסטרטגיה לעשות את זה? האם זה שקט ואיטי? האם זה ממש כזה בום ויאללה, תגיעו למסעדה? כאילו, מה, איך עושים את זה?
היות שזה באמת משהו שהוא כל כך מורכב, ואני בטוח שמי שעושה את זה חשב על זה באמת ישר והפוך מכל כיוון, ובאמת יש לי כל כך הרבה רספקט למי שמעיז לעשות דבר כזה, מאיפה אני יודע מה להגיד לו איך לעשות את זה? זה כאילו, אני מניח שזה, אני לא מרגיש שאני מהמקום שלי פה, בתוך האולפן, על הכיסא הזה שנוח לי, יכול בכלל להיכנס לנעליים של מישהו כזה, זה מטורף, ואני ממש. בטוח שאין לזה גם תשובה, בטח לא כזאת שאני יכול לתת, רק חוץ מכל הכבוד לכם.
תראי, מי שפתח זה אנשים שתכננו לפתוח. נכון. זה לא שזה מהלך שקרה תוך כדי מלחמה, והוא נכון. פתחו. ואני גם מניח שחלקם אפילו קצת דחו את זה עם המלחמה, וחיכו לזה, אצל חמודי אוקלה אגב, הוא עשה לי סיבוב במקום, ממש, המקום היה מוכן כבר
תראו
לפני.
תראו אותו, יושב פה ככה, לא מספר לי שהוא היה במקום.
לא, אז לא אכלתי שם פשוט.
הוא ראה קירות, זה לא...
ראיתי,
זה היה... זה תנורי.
בדיוק. זה היה בספטמבר, ואמר לי, אני פותח בקרוב, זאת אומרת שהוא היה כמעט מוכן, אז אני גם מניח אפילו שהוא אולי אפילו טיפה דחה, כל אחד עם הזה שלו, וכן, טוב שמקומות נפתחים. אני מקווה שוב שהם יוכלו לעמוד ב... פשוט בתקופה הזאת, כן. שהיא באמת מוזרה והזויה עדיין.
אני רוצה לקבוע איתכם ליפני, כן? אתם אומרים להמבורגר.
ליפני?
אני רוצה ללכת ליפני.
אנחנו נלך קודם להמבורגר, בסדר. ואחרי זה ליפני.
ככה אני קובעת גם עם דין ופנדה, אנחנו נלך לפה ונלך, בסוף לא הולכים לכלום.
זה... הנה, אבל אני מפוקס, המבורגר.
המבורגר.
המבורגר של OCD, אני רוצה לאכול.
ואז סגור. יפני.
אוקיי, בסדר.
היום הכל עניין של טרמינולוגיה, לא? איך אומרים? עם, עם הסושי והחומוס.
תראו, אנחנו דיברנו על משלן ודיברנו על מה קורה מעבר לים ומלא מלא דיבורים, אבל יש לנו משהו שכאילו דיברנו גם על דירוגים, כן? בואו נזכיר את זה. ומשלן גם עלה כזה לרגעים, אז השף היה שאני קיבל את המשלן שלו בניו יורק על מסעדת 8, שזה היה ריגוש, הוא בכלל, הוא בזמן שהוא קיבל, כאילו שהיה את הטקס הוא בכלל בישל לחיילים. ובאותה נשימה הוא גם פתח את המסעדה שלו, התאומה, למלכה הקשרה. הוא פתח מסעדה גם כן בניו יורק. ואז כאילו אני תמיד שאני רואה את הפתיחות האלה של שפים ישראלים שהם פותחים בכל העולם, קרי אסף גרנית, ואייל שני כמובן שהוא עושה את זה עם המזנון, ובכלל הנה גם עכשיו עם מלכה הקשרה שהוא פתח שם. אני אומרת, מבחינתי, זה רשת לכל דבר. כאילו אני לא רואה, אני לא מצליחה להבין עד כמה הם יכולים לשנות את הווייב, כי בסוף למה הם עושים את זה בכל מיני ערים בעולם? כי הם רוצים לתת את הים תיכוניות הזאת לקהל שעוד לא חווה את זה, או לתת את זה משהו משלהם, אבל בסוף אני די פוגשת את אותו הדבר במסעדות האלה, והייתי קצת במסעדות שלהם בחול, לא, יותר של אסף גרני. לא אומרת שזה רע, אבל אני גם לא אומר, אני אומרת, איך מגדירים את זה כמסעדת שף? זה קצת כזה חוטה. כאילו, זה רק להשאיר את המחירים, את היוקרה, ולהגיד, זה מסעדת שף, אתם יכולים לבוא לשלם יקר, זה בסדר, אני מאשר לכם, אבל...
רגע, קודם כל, 8 קיבלה כוכב משלן.
לא, אני לא מדברת על 8.
גם שבור של אסף גרנית, יש לה כוכב משלן. זאת אומרת שזאת מסעדת שף לכל דבר.
אני אדבר על דוגמה, אוקיי? קודם כל, יש לנו את הדוגמה הזאת של מלכה, שהוא משכפל אותה, אחות תאומה, הוא גם קורא לזה ככה, הוא לא מסתיר לרגע שזה מה שזה, כאילו, זה מה שזה. ויש לנו את המסעדות של אסף גרנית לדוגמה. אני הייתי בקול אופיס, בלונדון. התפריט שם, נכון, הוא משתנה בהתאם לעונותיות, כאילו שיש שם, כן משתמשים במה שנקרא בסביבה, אבל היו שם דברים שכן, חוויתי במחנה יהודה, חוויתי בעוד מקומות, אז אני אומרת...
אבל אז מה? לא הבנתי. הרי זה לא אותו קהל, הקהל שאוכל בלונדון אוכל בלונדון, הקהל שאוכל בירושלים אוכל בירושלים. הקהל הוא לא אותו קהל,
נכון, אבל אני אומרת, מה שונה, מה מגדיר את זה בסוף מסעדת שף, ולא רשת לכל הערב, כאילו... אני לא רואה את ההבדל, אני חייבת להגיד.
בוא, אנחנו צריכים
להיות... אני כאילו מבחינתי, כלקוחה, זה מרגיש לי שפשוט מצאו את הדרך לשמר מחירים ולשמר את היוקרה.
רגע, קודם כל, אנחנו צריכים, אסור לנו להיות יותר מדי טהרנים הישראלים. בסוף הם מסתכלים על השפים הגדולים בכל העולם, גורדון רמזי, דייוויד צ'אנג, כולם עושים את ה-line extension הזה, לוקחים את המותג שלהם ומרחיבים אותו לעוד מלא 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 מסעדות ודברים ועסקים וברנדים. ויש תמיד את המסעדה שהיא באמת מסעדת שף, שיותר מובלת על ידי השף באופן עמוק, ויש את ההרחבות שהן יותר קאז'ואל, וזה בסדר גם לקרוא לזה רשת או בכל צורה, כל עוד אתה בא ויש לך חוויה טובה וטעים לך, וזה עסק טוב ומצליחים להרוויח מזה, וזה עושה טוב לאנשים, אז כאילו אני לא רואה עם זה שום בעיה, ככה שפים עושים היום בעולם, חוץ מצרפתים.
קודם כל באמת מברוק לאייל שני, באמת זה סג יפה, יש לומר זה אייל שני ושחר סגל, והשף שם זה נדב גרינברג.
נכון.
השף הטיפולי, אקזקיוטיב שף של המקום, וגם מגיע לו כל הכבוד.
כן.
אבל אני אגיד, בסוף יש חותמת אישית של שף. זאת אומרת, כמובן שפים, אנשים בדרך כלל וירטואוזים, מצירתיים, שיכולים לעשות אולי גם מספר סגנונות, וגם לזה אנחנו עדים, אבל בסוף יש לו איזושהי חותמת אישית, ולפעמים יש לו גם מנות דגל, signature dishes, שחשוב שיהיו דווקא בכל מקום. זה שאת מכירה, כי באמת את גם מפה, ואת גם הלכת אולי לחלק מהמסעדות, ואולי את תקחי איזה הפוגה מהשפים הישראלים בחול.
זאת אומרת, תפסיקי ללכת לה.
ניתן לך המלצות של שפים לא ישראלים בחול, כי אותם את מכירה מפה, באמת. אז לפעמים...
לגמרי, אני חותם.
לפעמים, כן, לפעמים העניין הזה זה דווקא טוב. זאת אומרת, יש את הסגנון שלו, יש... אגב, הרבה מהשפים גם מוכרים משהו מהאווירה שלנו, מהישראליות. נכון. מהים תיכוניות, שהוא גם חלק חשוב ומשמעותי. אז אני חושב שזה חשוב.
תראה, אני חייבת להיות...
שתהיית את החותמת האישית הזאת, לא הייתי קורא לזה, אי אפשר לקורא לזה, זה לא משהו רשתי. זה פשוט לדע, אגב, זה מאוד קשה גם לקחת קונספט ולשכפל אותו, או לשכפל רבע ממנו למול מנטליות אחרת, לעשות לו אדפטציה למקום אחר, אזור אחר בעולם, עם חומר גלם שהוא מעט שונה, עם עובדים שיש להם תפיסת שירות אחרת, אז דווקא כל הדברים האלו, אני חושב שזה באמת להוריד את הכובע לכל העשייה הזאת.
אני חייבת לשים דגש ולהגיד שבכל אופיס מאוד נהניתי.
רגע, אני אתן לך זווית אחרת להסתכל על זה. זה שאסף גרנית, יש לו את הטביעת אצבע של אסף גרנית, ולכן שאת הולכת לקול אופיס או למסעדות אחרות שלו, אני כבר לא יודע את השמות, אבל במקומות אחרים בעולם, הם בערך דומות, כי זה הטביעת אצבע של אסף גרנית, זה הגדולה. להפך, אם היה עכשיו סושי בי אסף גרנית, איטלקי בי אסף גרנית, סטייקהאוס בי אסף גרנית, זה היה כאילו יותר מדי מסחרי ומתפרס לזה, אבל הוא לא עושה את זה, הוא לא הולך כאילו, אני אקח את השם שלי ואשים את זה על כל דבר, אלא באמת יש את הדבר הזה שלי שאני עושה, ואת הטביעת אצבע הזאת אני עושה בהרבה מאוד מקומות. בעיניי זה הרבה הרבה יותר
חומר למחשבה.
נכון ויפה.
יפה. אז עניתם לי תשובות נכונות. אהבתי, יפה.
ואני משהו גם לסיום על זה.
כן, בטח.
שאני חושב וגם מדברים על זה יותר ויותר, שמתחילים אפילו לזהות את הטביעה הזאת של לקרוא, זה מטבח ישראלי, או הנה, זה קולינריה, זה מישראל. אפילו זה במסעדות האלו, זה משהו שהוא מתחיל גם לתפוס, וזה לא פחות חשוב. גם בהגדרה, הרבה פעמים ההגדרות שלנו באות מבחוץ ולא מבית, אז זה גם מאוד חשוב.
למרות שגם על זה, זה גם מעורר עלינו אנטגוניזם, שלקחתם, ניחסתם, אתה לא יוצא מזה. החיים מורכבים מאוד.
אופטימיות, זה שבפרק.
יש לי תשובות לכל הזה. בעיקר עכשיו, שלא יתחילו איתי דרך אגב.
אנחנו מחממים פה.
בכל מקרה, אין ספק שהשגרירות של האוכל הישראלי, הים תיכוני, איך שלא נקרא לזה בעולם, דבר נפלא. זה גם האוכל הכי טעים, בואו.
לגמרי.
בסדר, יאללה. אני מאשרת שהם יישארו שם, אין בעיה.
יאללה.
תראו, את הפרק הזה צריכים לסיים בדרך אחת בלבד, אוקיי? אנחנו אמנם לא מרגישים כל כך את החגיגיות, אנחנו לא מרגישים כל כך שזה קורה ומגיע, אבל אני רוצה לסיים עם שאלה. שבחלומות הכי ורודים שלי, זאת המלחמה היחידה שיש בימים אלו. וזה בעצם, אתה יודע, חנוכה ממש בפתח. הוא ממש תכף קורה. דולב יהיה כנראה במילואים בזמן הזה. אבל אנחנו נחכה לו בבית בסבלנות. ואותי מעניין לדעת איך אתם אוהבים את הסופגניה שלכם. עם ריבה, עם מילואים יצירתיים, בלי כלום, השם ישמור. או כאילו, אני חייבת באמת לדעת, כי אני אוהבת את הריבה המקורית בפנים, ואת הסופגניה המקורית, לא מוכנה להחליף אותה. מה אתם אוהבים?
יש פה מסתורין שאני לא מצליח לפענח. כל בן אדם שאתה מדבר איתו תמיד אומר, אני אוהב רק את הסופגניה הקלאסית עם ריבה.
באמת?
ובכל זאת אתה הולך לרולדין, אתה רואה תור מאוד מאוד ארוך בכל חנוכה לקנות את כל הסופגניות הכי מיוחדות. אז מישהו בסוף קונה אותם, מישהו אוכל אותם. אני, אישית, אני אוהב ספינג' בכלל.
אין בעיה, אני אדאג לך גם. סליחה שלא שאלתי גם על זה.
אני, קודם כל, אני רוצה להגיד משהו, את התחלתי משהו אישי, ועם החיבור למצב, באמת חנוכה מתחבר אלינו לניסים, ואם יש משהו שהייתי מאוד מאוד רוצה, זה לראות את כל החטופים, חוזרים הביתה, מדליקים נר, ואוכלים איזה סופגניה שבא להם עם יקיריהם, ועם כולנו, וזה משהו שהכי הייתי רוצה. ואני חוזר לפן הקולינרי, אני לא סובל את הסופגניות המוגזמות, בלי שמות של רשתות.
מה, מי שצריך להגיד שהוא אוהב את זה?
לא עם מבחנה תקועה בפנים, ולא עם תוצבות, באמת, באמת ובתמים. אני אוהב את הסופגניה של פעם, פשוטה, ביתית אם אפשר, עם, זה יכול להיות ריבה של פעם, או ריבה גם ביתית אם אפשר, אבל משהו גם מאוד קטן שאפשר לסיים ב... 4 ביסים, אני לא מסוגל להבין איך אוכלים את החלה. זה כמו חלה, תכלס.
זה ארוחה.
עם איזשהו אייסינג על זה, ואיזה חתכת מילוי קטן, באמת, אני לא מבין.
אני חייבת להגיד
שבה... זה כמו לחם, זה כמו, זה משהו נורא כבד.
בפעם, בחנוכה האחרון, אני חייבת לספר שאני כבר ראיתי קונדיטורים מגיעים למצב שיש להם כמה קומות מעל, זאת אומרת, לא רק המזרק ואיזה הוגיה ואיזה... צפון כזה מעל, ממש כמה קומות, ואני באמת אני מנסה להבין איך אוכלים, איך.
מישהו קונה את זה בסוף, זאת אומרת, נכון. אני לא יודע, אני...
עכשיו
אני,
אנחנו עושים פרנסה לכל ה...
אני לא רוצה להרוס...
אל תדאגי, לא עושים להם, זה מבורך, ושעם ישראל יוכל
לא
מה שבא לו.
לא נהרוס שום דבר, רק דבר אחד אני אשמח שנהרוס, שדוד הזכיר את זה, הקטע של המבחנות, חבר'ה, לא צריך גם בסופגניה שיהיה פלסטיק, מספיק עם הפלסטיק.
מקיימות אתה מדבר.
ברור.
אוקיי.
יפה, אנחנו מגיעים פה להמון תובנות, קונדיטורים אתם שומעים, תחליפו את המבחנות. בסדר, מה יש לומר? תראו, אני מנסה כזה לצחוק וזה, להיות בוייב טוב, אנחנו יודעים מה יושב לנו בראש, בבק של הראש כל הזמן. אני מקווה שכן הצלחנו לתת למאזינים קצת כמה רגעים של כזה חשיבה, חומר למחשבה בעיקר, כן, זה הרעיון פה. וגם שהם תיקחו איתכם מהפרק הזה דברים שהם חשובים שדיברנו עליהם, שאנחנו רוצים לעשות יד אחת עם ישראל למען העם שלנו בחזרה, ואנשים שעובדים קשה מאוד בימים אלו ולא בהכרח יכולים ליהנות מזה באיזושהי צורה. אז אנחנו צריכים להיות פה אחד בשביל השני, ולתמוך אחד בשני, להיות מאוחדים. זו המטרה שלי, אני מקווה גם שלכם, אני יכולה להניח רק שזה שלכם גם.
לגמרי. קודם כל מצטרף כמובן לתפילה של דוד, ובאמת כאילו לא רעיון רע שיהיה לנו עוד נס חנוכה ב-2023. ולמי שבינתיים בבית, באמת אני אומר, אל תיתנו לאשמה לנהל אתכם. זה לא עושה טוב לא לכם ולא לאחרים, להפך. תצאו, תנשמו, תתנדבו, תאכלו. תתמכו ביצרנים מקומיים, במסעדות, בעסקים. זה צו השעה, ממש. זה המילואים של העורף, בעיניי.
וגם נאחל שבאמת נחזור פה לאיזושהי... אחרי שהכל ייגמר, כן? שיגמר... אי אפשר להגיד על הצד הטוב ביותר, כי אנחנו בטראומה לאומית שיקח עוד הרבה זמן, אבל אני בהחלט חושב שהתפקיד של האוכל, של הקולינריה, ודיברנו קודם, באמת, בין אם זה באזור שלנו ובכלל, שזה מחבר בין אנשים. אגב, בספטמבר, ממש לא מזמן, יניב היה נוכח באמת מפגש יוצא מן הכלל שעשינו, אני הזמנתי לארץ את השפים, אפרופו 50 best, מסעדה בשם דיס פרוטר, המקום שני בעולם.
זה מרגיש כאילו זה קרה
מסעדות, זה מרגיש כאילו זה קרה בגלגול אחר, זה היה לפני חודש וחצי, יניב, תאר לך. וישבנו בנורמן, 60 שפים, שפיות, אנשי קולינריה, אגב, מכל המינים, מכל הדתות גם, שיש כאן בארץ, ופשוט האוכל חיבר בין אנשים, סביב שיח, מעורר השראה, על עשייה אמיתית, על קולינריה, ואני מקווה שנוכל לחזור לפעילויות האלו, ושבאמת כל התחום הזה גם ישרוד ויצא מחוזק, ושגם נרגיש חלק מהקהילה הבינלאומית, גם לא פחות חשוב. זאת אומרת, אנחנו לא פה, כל מה שאמרתי קודם, זה לא די, אנחנו מסתגרים בתוך עצמנו עכשיו, אל ישראל, ושכל העולם ימות. ממש לא. אנחנו רוצים להיות חלק, אגב. זה חלק מהגאווה שלנו, זה ההכרה גם מבחוץ, רוצים להיות חלק, רק שצריך שגם נזכור מה הערכים שיש בתוך קולינריה, ומה הערכים שחשובים לנו, ועם מי נרצה לעבוד ועם מי לא. זה גם לא פחות חשוב. אז אני מאחל שהכל יחזור ככה למשהו, לא, גם אם אין אידיליה, אבל למשהו טוב ויפה. והאוכל והאנשים שבקהילת האוכל הם מאוד ראויים כדי להוביל גם את הדברים האלו פה.
נכון.
לפני שמסיימים, משהו אישי קטן.
כן.
קודם כל, אני רוצה להגיד גם לך, באמת, כל הכבוד על זה שאת ממשיכה את הפודקאסט הזה גם בתקופה הזאת. והיות שאני כבר הייתי פה באולפן הזה והתראיינתי אצלך, אז אני רואה שגם את לא אותו דבר, כמו שהיית רואה את זה בעיניים שלך, ואני יודע שגם את ממשיכה את זה, כי את מבינה שאת חייבת את זה למאזינים שלך. נראה לי היית מעדיפה לשבת בבית, ואת בכל זאת פה, וזאת הגדולה בעיניי.
מאוד חשוב.
כל הכבוד על זה, באמת.
נכון, אז אני מצטרף. איך היה בישיבת ממשלה האחרונה שדודי אמסלם אמר לביבי, אתה הקטר. יובי, את הקטר שלנו.
איזה אחריות.
תמשיכי.
אני אספר שאני באתי לפה חולה, ואני עושה בשבילכם הכל, מאזינים יקרים. אני רוצה שיהיה פה פודקאסט, ושיהיה לכם למה להזין, ושיהיה לכם גם קצת טוב על הנשמה.
אבל שגם את תהיי בריאה, אנחנו צריכים אותך בריאה וחזקה.
אני מפה הולכת לשתות תה כזה טוב, ולישון.
יאללה.
יאללה.
אז תודה רבה.
תודה רבה לך.
אנחנו ניפגש בפרק הבא.
ותודה דוד.
תודה יניב. תמיד.
ביי.
ביי.